שלום לכולם, אנחנו בשיעור מספר 21 בסדרה של לימוד והפנמה של תורותיו הנפלאות המיוחדות קדוש השם מכובד, אדמו"ר פיאסצנה, השם ייקום דמו. ובעזרת השם, שבוע שעבר לא זכינו להיפגש מסיבות מסיבתיות, לא משנה כרגע. אז אנחנו נעשה חזרה קצרה על פרקים א', ב' וג' שלמדנו במבוא השערים, וישר אנחנו נצלול לפרקים הבאים, פרקים ד' וה' שנתבקשתם להכין, ואנחנו נסיים אותם, ואימא, כי הזמן קצר, המלאכה מרובה, וזמן קיץ כבר, מה שנקרא, בישורת האחרונה שלו. אז תמצית פרק א', רבנו השם יקום דמו מתלונן על כך שאנשים לא יודעים מה זה נביא, הם חושבים שנביא נתפס כזה שהוא מגיד עתידות, או מי שמספק בעיות לפתרונות של הדור, כמו מציאת אתונות, הנחיות לגבי מלחמות, או זה שמוכיח טעם מבחינה דתית ומוסרית, אבל זה פועל יוצא מהנבואה, מהנביא, זה צמצום, זה הקטנה. הנביא זה קודם כל, בראש ובראשונה, מהות רוחנית אדירה, שאנחנו לא יכולים להבין ולהשיג אותה של דבקות בלתי רגילה, רק לפעולות שנובעות ממך למתייחסים, כמו הנבואה ודברים כאלה. אבל אם אנחנו מסתכלים בספרי הפנימיות, בחסידות, אנחנו מבינים שקודם כל נביא זה מדרגה בעבודת השם, כפי שגם הרמב״ם כותב בספר המדע, שפסגת ההשגה האנושית זה נבואה, זה הדבקות האבסולוטית, האולטימטיבית, הקדוש ברוך הוא, ולכן עיקר הנביאות זה הדבקות. לכן משמע בספר שמואל שהנביאים הם מתנבאים איך? בלי בגדים, בלי שום חציצה, בעומק הפנימי של זה, מאיפה הגיע לנו בגד? אני עכשיו עם חולצה, אפילו גם שנשכחים פה עם חולצה, למה? כי תוצאה מחטא אדם הראשון, בגד ראשון בגידה. כשאדם מוריד את הבגדים ואומר, אני כבר במקום של בגן עדן מקדם, ודבק באשתו היו בשר אחד, כלומר, אני במציאות שאני לא צריך בגד, אין לי מה להסתיר, הכל בקדושה וטהרה, זה הנבואה. לכן לא עלינו שאדם מאבד אחד משבעת קרוביו, הדבר שאמר, הוא עושה דיין האמת ועושה קריאה. וכשהוא עושה קריאה, מה אומר? כאילו, אני יודע, אני מואס במוות, כי המוות והבגדים ירדו לעולם ביחד. אז אני לא רוצה את הבגד, לא רוצה את המוות, לכן זה השורש הפנימי של הקריאה. טוב, הנבואה פסקה, לימד אותנו רבנו של מקום דמו, אבל עבודת הנבואה לא פסקה. כלומר, העבודה שכל עניינה זה הסרת הגבולות בין הקודש והחול, בין הגוף והנפש, של הדבקות. ולכן הנביא זה מציאות שבה הגבול בין הגשמי לרוחני הוא מטושטש, והפעולה של הנביא מכפולה היא הורדת אלוקות מהבריאה והיצירה לעולם העשייה מצד אחד, אבל מצד שני זה מלמעלה למטה, מצד שני מלמטה למעלה, זיכוך העולם, העשייה, זה שכלי קיבול להשראה של העליונים. ולכן הנבואה זה לא דין רק בממחת נביאים וזה הנביאות שנבואתם נכתבה כנתיכה לדורות, אלא נבואה זה בעצם כל השתלשלות התורה שבעל פה. חכמי חזה, חכמי התורה בעצם המשיכו את אור הנבואה, את אור השם לעולם של הבריאה, אם זה התלמוד, אם זה קבלה זה הצילות, אם זה תלמוד זה בריאה, אם זה המשנה זה היצירה, ואם זה החומש הפשט המקראות בעשייה. והיום שאין לנו נביאים, זה יותר קשה להמשיך אלוקות בעולם העשייה. לכן חז"ל פעלו שבאמצעות הגמרא נמשיך אור בבריאה, באמצעות המשנה ביתירה, באמצעות העשייה בפשוטו של המקרא, ולכן זה ההנהגה של האריז"ל, חוק לישראל, שכל אדם לומד, כן, לימוד יומי של פרשת שבוע, שזה עשייה, אחרי זה משניות, פרק משניות ביתירה, אחרי זה פרק איזשהו כמה שורות מהגמרא בבריאה, ופסקה מהזוהר, והצילות, זה ככה תקנו אריזה, ואחרי זה גם החידה הקדוש, שכל יום אדם יתקן את כל המרחבים, אבל עדיין חסר האור של הנבואות. האור של הנביאות, של הנבואה, זה לא עניינו שכל, אלא דבקות ממשית בגוף הנפש. עד כאן פרק א', פרק ב', עוסקים ב, זוכרים? חוכמת הקבלה. חוכמת הקבלה היא לא רק חוכמה, אלא עניינה זה התגלות אלוקית, לא רק איזושהי מתמטיקה, אלגברה או פילוסופיה. והיחס בין החוכמה לנבואה, לאור דברי חז"ל, שאמרו ברמת בבטרה, שאין שחכם עדיף מנביא. למה מסביר רבנו השם ייקום דמו, שמה שנתגלה לנביאים בצורה של ראייה, של תמונה, כלומר מקל שקל, ציר נפוח, שם לדוגמה, אז חכמי הקבלה משיגים לא במראה, אלא בכוח החוכמה שלהם. כלומר, הנביאים בכוח הקדושה שלהם הצליחו להשיג את האלוקות בדמיון שלהם. כי הם קידשו את החומר, הם זיקחו את עצמם ואת העולם, כמו שהיינו פרק א', ולכן היה להם התגלויות באמצעות הדמיון הנבואי. אבל חכמי התורה שבעל פה, אוי ואבוי, עבדו עם דמיון. שם עובדים עם השגות של השכל, וזה למעלה מהדמיון. אין הכוונה פה לשכל שהוא קר ומנותק, אנליטי, בריסקאי שכל דבר לא מתרגש, לא, אלא לגילוי עליון יותר של המוחין שמשיק לבחינת הנשמה, כמו שהרמח"ל עושה דו שיח, אז עושה דו שיח בין השכל, השכל זה הבחינה העליונה יותר, כן? נשאלתי אל ידע והנשמה והשכל, הדברים הגבוהים יותר. בקיצור, הקבלה זה בחינת הנבואה שמתגלה בשכל לחכמי הדורות. והנביא משיג באמצעות הדמיון של העולם הזה, ולכן כל דבריו הם ראייה, הם ראייה בכלי הדמיון שמושתת על המציאות הגשמית. לכן הוא דווקא באמצעות דברים גשמיים. כן, לו היה נביא חי היום, הוא לא אומר מקש הקד לסיר נפיח. הוא אומר, מיצובישי אאוטלנדר אני רואה. כן, סמסון גלקסי S20 אני רואה. כן, במושגים של היום, זה מה שהיה. אבל המקובל, הוא משיג בעולמות של העתיד דבריאה, לכן מדבר במושגים מושתים. המקובל לא יכול לדבר איתי על סיר נפוח ומקל שקד. הוא לא יכול לדבר איתי על גלקסי S20 סמסון, סמארטפון, או מיצובישי אאוטלנדר, או יונדאי סונטה, אוקיי? הוא לא יכול לדבר את המושגים, מה הוא מדבר? עם מושגים מופשטים של אצילות, בריאה, של הבא ועם העילאין, של זה ונוק, של כתר, של נצח עוד יסוד. ובגלל שהמקובלים לא ממשיכים את אור התורה שלהם, של הקבלה עד העשייה, כמו דברי הנביאים בתנ"ך, לכן היה בכוחם להמשיך אורות מבחינת חוכמה, כלומר מקור גבוה יותר, ולכן עיקר לימוד הקבלה תכליתו לגלות ולהשיג את הניצוץ הנבואי שבקרבנו. כלומר, את מימוש פוטנציאל הדבקות שלנו בקדוש ברוך הוא וזיכוך המציאות שלנו בעקבות כך. ההתנוצצות של גדולת השם אצלנו בצורה מוחשית, זה דוגמה להסרת הלבושים שאני בלימוד ואני משיג אלוקות כמו מדרגת הנביאים. אז עד כאן פרק ב', פרק ג', בקצר, צרה, שהרחבנו עליו אחרי שבפרק ב' עסקנו בפרק א' עסק בנבואה, פרק ב' בקבלה, ואז פרק ג' עוסק ב... אנחנו יודעים מה זה נאמר בקבלה, עוסק במה זה תורת החסידות. ואז הוא מדבר שם על מה היחס בין הקבלה לחסידות הקבלה, דיבר שם על עליית הנשמה של הבעל שם טוב הקדוש, שאז בעצם נודע לו שהחסידות זה הגילוי האחרון לפני המשיח, וליתר דיוק החסידות זה ממש ניצוצות, שביבי אורה מתורתו של משיח, כי עיקר בעניינו של בחינת משיח זה מלא ארץ דעה את השם, כמה מחסים, למקטע המקדם כולם ידעו אותי, ולכן יסוד תורת הבעל שם טוב הקדוש זה מלוא כל הארץ כבודו. ובגלל היסוד הזה הבעל שם טוב נרדף, וזה בעצם החידוש של הבעל שם טוב של החסידות, שיש קדושה עצמית וערכית גם לדפנות של הכלים, זה לא רק היחידים צל האור, אלא בפני עצמו זה עומד, אלא עצמם, הדופני, הדפנות של הכלים הם בעצמם אור, ופה מתגלה עוד השיטה של הבעל שם טוב שהצמצום הוא לא כפשוטו, ולכן גם בדפנות של הכלים יש אור, כי זה לא כפשוטו, וזה הכל זה אלוקות, גם הארץ, גם הארציות, אם עלה כבודו כמו בעליונים, ועד רבה מדובר בהערה שיש לה מעלה על ההערה של העליונים, דיברנו למשל של התוקי של אדמור הזקן, שהתוקי מעלה למלך, בוקר טוב אדוני המלך, אז זה הרבה יותר גבוה מאשר שהשר מלא בוקר טוב אדוני המלך, כן, כי הוא שר. אבל שתוקי, מוח של ציבור אומר, בוקר טוב אדוני המלך, זה משהו שאני בן אדם, עם תאוות, עם עייפות, עם יצרים, עם כעס, עם עצבנות. לא ישן עד עשר, אלא קם, ואומר כי רצמה בזמנה עם תלית ותפילין, זה הרבה יותר מבקר טוב אדוני המלך של התוקי, כי יש לנו הרבה יותר אתגרים וקשיים. ברור השם. תכלית החסידות, אומר רבנו השם מקום דמו, זה לגלות את האור האלוקי דווקא בדרגות הנמוכות של המציאות. ולכן, עד החסידות התייחסו אל הגוף, אל הגשמיות, כאל משהו שמפריע. כאל מסך שחוסם, שצריך לשבור אותו ולהזיז אותו ולהסיר אותו, להסיר את הלוט, כדי לזכות לאור האלוקי שאותו מסך שנקרא גוף חסם. באה החסידות ומחדשת, וזה חידוש בהבנה קבלית. זה לא על מצע ריק, ממש על פי הקבלה, שדווקא את הגוף צריך להאיר באור התורה והמצוות. דווקא את הדפנות של הכלים שהם עצמם אורי אור, וממילא התביעה החסידית היא הרבה יותר מהתביעה הקבלית. כי התביעה החסידית היא אומרת לו שאסור לך להסתפק רק במוחין במידות, בחוכמה בינה דעת או בקטע חוכמה בינה, ואז חסד גבוהת ואתה יכול לעשות מלכות בזין תחתונות. לא, אתה לא יכול להסתפק רק במידות ובשכל. אתה צריך לרומם, אתה צריך לקדש גם את הגוף וגם את הכלים, להאיר ולהגביה את המציאות הגשמית. ופועל יוצא של חידוש ההבנה הקבלית של הבעל שם טוב הקדוש, זה כמובן כל מה שקשור לאהבת ישראל, שדיברנו על זה. כי אם כל אחד יהודי באשר הוא, אז יש בו כן, לא עלינו עכשיו, לפני קצת יותר משעה, נרצח יהודי קדוש השם יקום דמו, ליד קדומים, אז זה לא שם מחבל אמר, זה פלוני אלמוני, אני מכיר אותו. מה אכפת לו, זה רובן, יהודי, יאללה, בוא נהרוג אותו. ומצד הדפנות של הכלים, זה העיקר. ואם גם בכלים יש קדושה עצמית, ואור אינסוף ברוך הוא מתגלה בהם, שמע מינה שכל יהודי הוא חפצה דקדושה, ואויבים שם מלמדים אותנו את זה בכל שעה לצערנו. ולכן צריך לאהוב כל יהודי, ולא רק בשל זה שהוא כלי, הוא כלי להארת האלוקות. גם אם במעשיו הוא נראה נטול כלי לאלוקות, אז באו הנאצים עם עכשיו ולבדו אותנו, שלא מבטרים על אף יהודי. כן? אחרי זה בא בקדושה רבי מלובב, וזאת אומרת, מגנה עלינו, אמר, לא מבטרים על אף יהודי. No Jew left behind. אף יהודי לא ישאר, אנחנו נדאג לכולם. ולכן עיקר החסידות, אני אומר את זה, משתדל בכל שיעור שאני מלמד פה בבית הוועד, העיקר זה לא לדבר על, אלא לחיות את. העיקר בחסידות זה לעשות כוונות כמו המקובלים, זה להוריד את זה מתחת לעשרה תפחים. לא לדבר על, לחיות את. לכן הרבי מה תמיד זכות אמרה, אני תמיד אומר בכל שיחה, בכל התוועדות של ברגן, תורה מלשון הוראה. כל דבר שיהיה מה שנקרא פרקטי. יש עכשיו תאווה מעולה, אל תשבור אותה, תבטל אותה, תנתב אותה לקדושה ותאר. טוב, אז עד כאן חזרה תמציתית וסיכום של כל מה שלמדנו בסוף זמן קיץ. פרקים א', ב', ג' וד', אחרי שסיימנו את הכשרת האברכים, אז זה בבוא השלב, פחות או משבועות, עשינו חזרה לחודש האחרון. עכשיו, אחרי 11 דקות ו-36 שניות של חזרה, בואו ניכנס לפרקים ד' וה', שהם לא פרקים ארוכים מדי, ונתמצת אותם גם בקצירת העומר. אז אחרי שהאדמו"ר, השם ייקום דמו, מסביר בפרק ב' מהי חוכמת הקבלה, ובפרק ג' הוא מסביר לו מהי תורת החסידות, אז עכשיו צריך להבין יותר לעומק מה בין קבלה לחסידות. אומר האדמו"ר, השם ייקום דמו, תורת הקבלה, עיקר עניינה הוא עיון, הלימוד, קבלה עיונית, ונפקא מינה למעשה, שבעולם הקבלה מה זה נפקא מינה למעשה במילה אחת? כוונס, שזה בעברית? כוונות. כלומר, כל הלימוד עם עץ חיים והגמרה שלי, מה שולחן ערוך שלי לך למעשה? שער הכוונות. תכלס, לכוון. למצב סוגיה של זון, אחור באחור, פנים בפנים, ייחוד, תתרגם את הכל לתפילת מנחה, להנחת תפילה, לנענועי לולב, לברכת המזון. תכלס, למעשה. אבל, כשזוכים להעמיק גם בתורת החסידות וגם בקבלה, אז רואים איך תורת החסידות היא לא שוללת, היא לא סותרת את תורת הקבלה, אלא אדרבה. היא צובעת כביכול את אור תורת הקבלה באור מחודש. היחס בין העליונים לתחתונים לפי הקבלה, כמו היחס כמו מי שנמצא בין הצל לבין מי שמצל, גורם שיצל. לכן, מה אני, לא אני לא מקובל, אבל מה מי שהוא מקובל אמיתי עושה? אז בעצם מה הוא עושה? הוא בעצם מנסה לפעול בעליונים, באמצעות תיקונים, ייחודים, כוונות, כדי שזה ישפיע בצורה כזו על הצל שפה. אני אכוון ככה, אני אכוון ככה, ככלים, לבושים, צלמים, מוחין, אורות, אני אכוון, אמשיך אותם, ואז יהיה בסדר. ולכן, אצל המקובלים, בעיקר רבותינו הספרדים, עתיקי השמועה של הקבלה הספרדית, בית מדרשו של הרשע, שהקדוש ברוך הוא מגן עלינו, אז עיקר המימד, עיקר הדגש זה על מימד המחשבה. הנה, רואים מתפלל 18, וגם, כן, ראש שאתם מקובלים, מתפלל 18. מה ההבדל ביניהם? אתם רואים אותו טקסט, נכון? אם אתה מתפלל בהבנה שלך עם כוונות הלב, עם מותו דליבה, השתפכות הנפש, וכל הכוונות שאתה לא מגלה לנו, אבל הוא מגלה כוונות של האריזל והרשש, כוונות עליונות יותר בתמירות ונשגבות, שבאים לעורר את הבחינה הספציפית בעליונים כדי לזווג ולייחד אותה שיש שפע ממש לפרטי פרטים. ועל רקע זה בא החידוש של הבעל שם טוב הקדוש. בעל שם טוב הקדוש שם דגש על קדושת הכלים. כלומר, הערת האלוקות דווקא בעשייה ובתחתונים. ממילא אין הבדל מהותי בין עולם העשייה לעולם הבריאה ביחס לאינסוף ברוך הוא. מול הקדוש ברוך הוא, גם הבריאה וגם העשייה זה הבל הבלים. זאת המציאות הגשמית שנראית לעינינו. זה שהיא נראית כגשמית בעינינו, לא הופכת אותה באמת לגשמית. הרי אתם תראו לא כפשוטו. מה זה? מה זה? לא שומע? זה אלוקות, זה לא טישו, זה אלוקות. ומה זה? זה לגמרי. אני אומר פה את המחשב, את הטלפון. בכלל, בכלל, כן? כל דבר זה אלוקות. אבל, אני לא רואה. זה כמו שאני אגיד לבן אדם, יש פה צבע אדום. אבל זה לא צבע אדום בכלל, זה סגול, הוא עיוור צבעים, הוא לא רואה. כן, יש חיות, למשל מי ש... חיות, למשל דבורים למשל, הם רואות טווח גל מסוים. לכן מי שמכיר, אנשים שעובדים במחברת דבורים, פעם זה הקברנים, אם זה נקרא דבוראים, אז הם הולכים בגדי לבן. לא כי הם החסידים הטהורים, משאירים את הלובן העליון. אוקיי? פשוט הדבורים בעיקר רואים צבע אדום. צבע לבן הם לא רואים, יותר קל לעבוד, שלא לא להקץ. אז זה שאני לא רואה עכשיו שזה אלוקות וזה אלוקות וזה אלוקות, זה כי לי יש בעיה בראייה, בראייקה. אני לא רואה את האלוקות, אבל זה הכל אלוקות. זה הכל, הכל אלוקות. יש לך בעיה בראייה, תלך לרופא. זה שאדם יש לו קוצר ראייה, זה לא אומר שהדבר לא קיים, נכון? ולכן תורת החסידות היא לא משנה את תורת הקבלה, היא רק צובעת אותה באור אחר, כלומר בצבעים יותר מושגים מובנים לנו. בוא נראה בעמוד ריש למד ה' את פסקת הסיכום של פרק ד', אני מקריא בעמוד ריש למד ה' שלוש שורות אחרונות. לכן בצדק יכולים לשא משל ולאמור שהקבלה הרכינה את שמי השמיים רק אל החוכמה ואל הבינה של האיש, ומשם הוא מציץ לראות מרחוק את היושב שמיים. זו הקבלה. והחסידות? והחסידות גם ברחוב הציעה, הציעה כמו להציע מצעים, פרסה, כן? את שמי השמיים, וגם את הבית, העלייה ואת המרתף בהם מלאה, ואת יושב שמיים בתוך האדם עם מליך. אז עד כאן, קטע מרגש, עד כאן יש לנו את פרק ד'. אני מזכיר מה שקראנו פעם שעברה בשם הרבי מצאנז, ובספר, זה לא לפניכם, אני מכיר את זה, בספר חמדה גנוזה בשם זקנו הקרב הקדוש שלך, רבי חיים מצאנז, זכותם גם ללמד, שאמר הרי הקדוש, שאמר, שהרי הקדוש היה מגלה שיש אלוקים בשמיים, ובעל שם טוב הקדוש היה מגלה שיש אלוקים בארץ. טוב, פרק ה'. פרק ה' עוסק בעצם ביחסי תורת הקבלה והחסידות. ועכשיו, בעצם רבנו השם יקום דמו מביא לנו דוגמאות ליחס בין קבלה לחסידות בנושאים נקודתיים לדוגמה. למשל, סוגיית ייחוד העילאה וייחוד התתאה. ייחוד עליון וייחוד התחתון. מה שנקרא ייחוד העילאה, אומר האדמו"ר הזקן בעל התניא בשער ייחוד האמונה, פרק א' וב', זה בעצם קריאת שמע, וייחוד תחתון זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז בוא נראה. בעוד שלפי הקבלה, מה זה ייחוד העילאה? מה זה ייחוד התתאה? זה צירופים שונים וכוונות שונות של ייחוד עליון וייחוד תחתון. אבל בתורת החסידות, וכידוע שהאדמו"ר היה אחוז ושולט בתורת חב"ד בפרט בצורה בלתי רגילה, למרות שהוא אדמו"ר פולני, בתורת החסידות מדובר פה על תפיסה, תפיסה אמונית של הקדוש ברוך הוא יש לו נוכחות במציאות. אדמו"ר הזקן מסביר על הפסוק לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים, כן? שהבריאה היא לא רק שאמר ויום רק מי אור, אלא דברך שאמרת יהי רקיע, עד היום נמשך ואומר יהי רקיע, יהי רקיע, רקיע. ואם רגע אחד שמפסיק לומר יהי רקיע, אז לא, זה לא שהשמיים יפלו, לא יהיה שמיים. ודיברנו על זה שעבודת הקבלה היא קרה באמצעות המחשבה, באמצעות הכוחות, המוחין, אבל גם כדי לעורר את הרגש ועבודת הלב צריך חיזוק מעבודת המחשבה. למה? עצם הדבקות בשם זה באמצעות המוח. המוח מתבונן ומשיג בגדולת האלוקות. דבר שני, משכן הנפש האלוקית הוא במוח, ולכן אי אפשר לבטל את העבודה של ההתבוננות בכלי המוח ולהגיד רק לב ורגש. אני אסביר את זה בשפה פשוטה. לכאורה הקבלה מה זה? זה שכל. זה חוכמה, נכון? אנליטיות, להבין מה ההבנה, מה זה אחור באחור, מה זה אחור בפנים, מה זה פנים בפנים, מה זה ייחוד נשיקין, מה זה ייחוד יסודות, מה זה עיבור, יניקה מוכין, מושגים ולהבין אותה. אתה יכול בקלות, אני אומר את זה מניסיון, להישאב לשכל אנליטי. עכשיו אני ממשיך, עכשיו אני זוקף, עכשיו אני מייחד, הכל טכני כמו מתמטיקה. מה זה חסידות? חסידות זה לאט. חסידות זה רגש. אבל מה הבעיה עם החסידות? הבעיה עם הקבלה שאתה נהיה משהו מחשבון קר, אנליטי, בלי שום רגש. מה בחסידות? שאתה כבר לא עוסק בהתרגשות, אלא אתה כל הזמן עודף אחרי ריגושים, אתה מתמכר לריגושים. דיברנו על זה בהכשרת האברכים. החוכמה הגדולה זה לסנטז, זה ליכולת מה שנקרא, מתחילת להיות את האיש, שקיטת ושתיקת המוחין, של העיון האנליטי יקר בצדות התורה, ועם ההתלהבות החסית שזה יאזן אחד את השני. לכן אדם שלומד רק קבלה, רק קבלה, שמונה שערים ושער הגלגולים וכוונות ושער הקודש וייחודים, זה מסוכן, זה לא טוב. כי הוא יהיה רובוט, רובוט של כוונות. מצד שני אדם שלומד רק חסידות, רק תניא, רק חב"ד, רק ברסלב, רק רב צדוק, רק מאה שילוח, בסדר. אז יהיה הרבה מסכי ריגושים. עוד קבלת שבת, ועוד ימים נוראים, ועוד ככה, ועוד ככה, אבל איפה יישוב הדעת, איפה העומק? ולכן צריך את האיזון. ולכן כל מי שבא ואומר, אני רוצה ללמוד קבלה, איך להתחיל. אני אומר לו, מאוד פשוט, יש לך שני צירים. ציר אחד, לדעת תורת האריז"ל. ללמוד אוצרות חיים, ללמוד עת חיים, לא משנה שמה הסדר, ואיך עושים את זה, שאר הכוונות. ועם זאת, ציר שני של העמקה בחסידות, תניא. ליקוטי הלכות, יש עוד דברי אמת, קומרנה, שפת אמת, ללמוד את היסודות, כדי שזה יאזין ויפרה אחד את השני. טוב, ולכן אמרנו שזה לא מחזיק, החסידות לא מחזיקה מעמד בלי המוח, בלי השכל, ולכן גם עניין הרגשות שלנו, לא שזה ריגושים, הרגשות אמיתיים של דחיל, אורחים, רבה ויראה, זה תמיד פועל יוצא של עיון שכלי. מה שרבנו נחמן מברסלב אומר, סלם הגן עלינו, אומר, התבודדות, בעל התניא לא קורא לו התבודדות, למה הוא קורא לנו לעשות? התבוננות. מה זה התבוננות? שאני מתבונן בשכלי, אני מעיין, אבל איך זה שההתבוננות הייתה טובה? שבעקבות ההתבוננות מה קורה? אז יש לנו עבודה, הולדה של רגשות, או של יראה, או של דבקות, קרבה, אהבה. אני יכול לשיר שיר שבת, ולבו עליי בניי. אבל אם אני שר באמת, ואני מאמין שהקדוש ברוך הוא לבו עליי ואני פורע, ויחזיר את כל ההוצאות שלי, וידאג לי, כן, ודברים כאלה, כן. יא ריבון עולם ועל מאי, אנטו מלך מלחיה, כן, למקדש הכתוב, אני אחיה את זה, ואני אתבונן בזה, אז ממילא הדמעות יזלגו. אז ממילא אין לי כיסופים לקדוש ברוך הוא לדבקות, כמו שהאדמו"ר מדבר הרבה בצד וזירוז, ביומן שלו על סעודה שלישית, על גילוי מתח הרצון. מקובל, כן, נכון, עכשיו יש גילוי עתיק, בוא נכוון את ההרות של המתח, יוצאים מהמתח, הרות של מה, יוצאים מהמתח. אנחנו לא מקובלים. בסעודה שלישית אני לא מכוון, רק מה צריך לעשות? לחיות, להיות בדבקות. להיות בדבקות. ולכן, צריך לדעת שהרגשות הן תולדות המוחים. כפי שאומר בעל התניא, בתניא פרק ט"ז, שמה קורה אם אדם עושה התבוננות? מתבונן, עכשיו מניח תפילין, הוא מכוון שתפילין זה כפה 21 פעם שם השם, תפילין של ראש, 21 אזכרות שם השם בתפילין של יד, ודיברת בם, כפה א', כמעט רמם ב', ודיברת בם, והוא מכוון, מושך את האלוקות במוחין, יציאת מצרים, מערת האלוקות, אבל זה לא מרגש אותו. עוד הנחת תפילין, הנה קדימה. כן, גם מניחה, הנה חלק, הנה נראו. אבל הוא עשה התבוננות, אבל זה לא פעם, הקדוש ברוך הוא אומר, כמו בקידוש אומרת, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מתרפא למעשה. אתה תעשה את ההתבוננות, אתה תעשה את המעשה של הנחת התפילין, והקדוש ברוך הוא ידאג שזה יחשב לך, כאילו עושה את זה עם התלהבות, עם ברן, עם רבק, עם שטייגן, עם רצון להידבק בו, אוקיי? ועל זה נאמר, מחשבה טובה כשאנחנו מצפה למעשה, אנחנו החיים על ההשתדלות. סבתא שלי, נכון, אני מחיית אותה תמיד אומרת, אני זוכר את זה פעם שאמרה לי את זה, אבל נשמע הרבה, זה נוכח בחיים שלי. You do your best, ומה ההמשך? And God does the rest, כן? And the same, God does the rest, כן? אנחנו החיים על ההשתדלות, הקדוש ברוך הוא אחראי על התוצאות. טוב. בוא נראה, אז גם דרך החסידות היא תובעת מאיתנו עבודה של פשטות, וזו עבודה קשה, זה לא פשוט להיות פשוט, לעשות רצון השם בפשטות. אז בוא נראה מהי מעלת העבודה הפשוטה בעמוד ריש למד חט, ריש למד חט, סוף הפסקה האמצעית. רגע. הנה, בארבע שעות האחרונות. מזה שאמר הרב הקדוש בהלכת הקדוש בית אהרון, צריך לדעת שאדמו"ר פיאסצנה הוא מאוד מושפע מתורת חב"ד ומתורת קרלין. ושני חסידויות שהיו בצפון אוקראינה, בבלרוס, בליטא, ומאוד השפיעו על האדמו"ר שהיה פולני בכלל. כי בעצם חמיב, שבעצם היה חמיב, גם היה אחיין שלו, כלומר אחותו, כרגע, האחות הגדולה אדמו"ר פיאסצנה, שגם הייתה חמותו, במידה מסוימת, הייתה חמותו, היא התחתנה בזיווג שני עם האדמו"ר מקרלין. אז בעצם חמיב, שהיה אחיין שלו, ספג בילדותו בבית קרלין, אצל הינוקה גם, אצל אחרים, ולכן הרבה מהתורות של פי הסטנה זה חב"ד וקרלין. בעיקר משולחן ערוך הרב, מהתניא וספר בית אהרון, שזה מאסף של כל התורות של קרלין. אז אומר הבעל רבי אהרון הגדול, רבי אהרון השני מקרלין, שמקנה הוא הסוסים, הוא מקנה בסוסים שנוסעים עליהם לברית מילה. כן, תורך העניין, אני אפשר מפתח תקווה, כן, חזרתי במילואים, סדרים בבית, שבאתי לפה, אז אני מקנה, אני עושה בטויוטה, אני מקנה בטויוטה, טויוטה אפורה, מספר רישוי, 8-7, חולה וחולה וחולה, אני מקנה בטויוטה שאיתה נסעתי לאותניאל. אומר הבית אהרון, אני מקנה בסוסים שנוסעים עליהם לברית מילה. פשוט לפי קוצר דעתנו, מפני שעבודתם הפשוטה בכוח היגיעה הרבה למצווה גדולה כזו. כמה הטויוטה התאמצה את כל עד מפתח תקווה, גובה 15 מטר עד בטווח לתורה, כמה זה 700 מטר פה? משהו כזה, נכון? בערך פלוס מינוס, כן, 700 מטר, קרוב ל-700 מטר, אוקיי? אז אני מקנה בסוסים בעניין הזה. ובואו נראה בפסקה הבאה, בעמוד ר' למד ח', המילה האחרונה, אבל בגלל שאנחנו רוצים עבודה פשוטה, אנחנו צריכים להיזהר ולא לדרוש להשיג מדרגות וריגושים. אבל האיש לא יבקש התלהבות בתפילה. טוב, ריבונו שלם, תעזור לי שיהיה התלהבות, אני לא מחפש ריגושים, כי העיקר אצלו העבודה. האיש, מה הוא יעשה? הוא יכניס עצמו בדיבורים ובעבדות, וההתלהבות תבוא ממילא. ובתורה כתיב, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבך לעשותו. מתחילה כתיב בפיך ואחר כך בלבבך, זאת אומרת שלא ימתין עד שיהיה בהתעוררות ליבו. רק מתחילה, אם אינו יכול להתפלל יותר מפיו בלבד, יתפלל רק בפיו בלבד. אתה קם בבוקר, אין לך מוכן. מכירים את זה? לא, אולי זה לכם לא קורה בשיעור א', לי זה קורה הרבה. אין כוח, אין חשק. מה אומר אדמור? נשאל אותך. מה, אתה מחפש ריגושים? מה, אתה עובד לתאוות שלך, כן? התלהבות כזו ואחרת? לא. אז תתחיל להתפלל רק עם הפה, תגיד, הודיעו בעמים, עליל אותה, שירו לו, שיר על השם, כי גם הלאה, בסדר. ועל ידי זה גם ליווק תתעורר, תשמע שהאוזניים שלך ישמעו מה שהפה שלך אומר. תקשיב, ולאט לאט זה יעורר. ואפילו אם אני לא מרגיש חיות, רק הוא קשור לעול, חמור למסע, יתענה גם מזה. ועל ידי זה יבוא להרגיש גם טעם בעבודה. ולא רק בינה התעוררות דרכם זה לעורר בעבודה פשוטה וכוח, רק גם בסור מרע ראשית עבודת האיש, גם כן על ידי עשייה בעבודה תהיה סור מרע על ידי ועשה טוב. לכן עבודת החסידות היא תובעת מאיתנו שני סוגים של עבודה. עבודת המוח, להתייגע, להתבונן, להשכיל, להבין, להעמיק. אתה לא יכול להיות טמבל, סליחה על הביטוי, צריך להתייגע עם המוח. ועם זאת, עבודת הפשטות והפשיטות, ולהתנהג בלי דעת, לא כשוטה, אלא בתמימות. הבדל נוסף הוא, ביחסות הקבלה, זה שההולכים בדרך העבודה השכלית, הקבלית, אז הם ירבו ויעודדו תעניות וסיגופים, ואילו בדרך החסידות כמובן, שמגלה את קדושת האלוקות שבגוף, אז יש לשלול את התעניות וסיגופים, אנחנו כמובן עכשיו ביום תענית, אבל רק ללמד לנו שנגיע ב-8 ורבע, נתפל ערבית, ואז בעזרת השם, אני אעשה אותה, אני מקווה, יותר משהו מעבר לפסטה בנועל, אני גם בונה על זה פשוט, אז נוכל להתענג בבצעת השם של האחירה. מה? סעודה בשרית. סעודה בשרית, זה לא הופך את זה לקרויסי מציע, לפעמים דרכת הילי, שנקרא, אני לא צדיק והמטבח פה לא בהמות, אבל יודע צדיק אם יש בהם טוב, צריך לראות במה הסכינן. סתם, יש פה סיגלית ודיאנה, שמזכה מחיים. באמת, עובדות, שחקניות נשמה. וככה זה נראה. טוב, אז בסופו של דבר צריך גם את החסידות וגם את הקבלה. וכל אחד צריך לבחור את המינון בחיים שלו, בתקופות שלו. אני חושב שהייתי פה בישיבה כתלמיד, אז עסקתי הרבה יותר בחסידות. מאז שהתחתנתי, אני עוסק יותר בפנימיות התורה. אבל יש עיתים ותקופות למצוא את המינון ואת הזמן, אבל אי אפשר רק קבלה או רק חסידות. זה לא הולך, צריך גם וגם. אז עד כאן, בואו נראה ברש מם א', בפסקה האחרונה של אות א', הפסקה האמצעית, בשורה הרביעית. כל אחד, לפי ערך כמות ואיכות התגלות הקבלה והחסידות שבו, אם זו יותר או יותר זו, אבל כל דרכם, דרך אחד ללכת בו אל השם אחד, באחדות גמורה. לא במרום לבד, רק גם בעולם הזה, ולא מחוץ אלינו, רק גם בנו, כי כל אורות הילאות והספירות בנו נמצאות, וכן הייחודים אותנו אנו מייחדים. אז עוד ב', כיוון שהחסידות היא עבודה שלמה שכוללת עבודה שכלית וגם עבודה רגשית, גם עמקות עיונית וגם פשטות, וכיוון שהחסידות היא לא חוכמה חיצונית לאדם, אלא היא מגלה את המהות הפנימית של האדם, את האלוקות שבתוכנו, והיא כוללת עבודה באמצעות הכל, שכל, רגש, דמיון, תשוקה, עבודה בפועל, גוף, לכן תכלס, את תורת החסידות, זה אמירה פה שהיא לא פופולרית באותניאל, אבל האדמו"ר אומר, והוא צודק, מה לעשות? את תורת החסידות אי אפשר ללמוד רק מתוך הספר. אי אפשר להיות חסיד רק כשאני פותח תניא ולומד. מה לעשות? צריך בפועל להידבק באנשים. תקראו לזה נועם אלימלך או ברסלב של סוד ההידבקות בצדיק. אבל אתם יודעים, בדור שלנו, אני זכיתי לדבק בצדיק, תמונתו נמצאת פה, מורנו ורבנו אברהם רוז'יל, זכותו מגן עלינו, שהיה צדיק חסידי אמיתי, כל כולו תורת החסידות, והקבלה, והליטאיות, וההלכה, לא משנה כרגע. אבל למה הדחוף לי להגיע אליו? כלומר, זה לא בזבוז זמן, לנסוע לנתיבות לוותיקין, להתפלל שעה וחצי, עוד שעה חצי, לדבר איתו כמה דקות, ללמוד איתו, אחרי זה לחזור. אפשר ללמוד פה בשבוע היה 3-4 שעות תניא. לא בזבוז זמן? לא. כי יש דברים שאי אפשר לקבל אותם מספרים. צריך לקבל אותם מספרים חיים. שרב אברום, זצ"ל, הרב הראשי, הגיע לארצות הברית בביקור בתור רב ראשי, אז הוא נסע ל-YU, קשיב אוניברסיטי, ופגש את הרב סולובייצ'יק, אז הוא חיבק ונשק אותו. אמרו לו, התלמידים, הרי אסור לחבק אדם ולנשק בבית כנסת, זה הלכה. אז הוא אמר לו, לא נשקתי בן אדם, נשקתי ספר תורה. בספר תורה, נשקים בבית כנסת, בספר תורה חי. זה ההנהגה. כמה שאני יכול ללמוד מסילת ישרים, ולמדתי מסילת ישרים, לא פעם ולא פעמיים, על זהירות וזריזות ופרישות ונקיות, אם אני אקרא בסיפור חסידים של הרב זבין, ואני אראה מי מרבותיי נוהגים ככה, זה שיעור לחיים. זה שיעור לחיים. הרבה יותר מהכל. ולכן, אז תגידו, עלינו צדיקים בדור שלנו, זה נכון? אבל בהחלט יש לנו חסידים. אני הרבה יותר שאני אוהב סיפורי צדיקים, אוהב סיפור חסידים. מה סיפור חסידים? זה לא סיפורים על הרבה. זה סיפורים על החסידים. על החסידים שמתבטלים, שמקבלים, שמאמינים, שסובלים, שמכילים. זה הרבה יותר, כי אני יודע, אני לא רבה. אני אגיד לכם יותר מזה, גם אבא שלי לא רבה, וסבא שלי, מה לעשות? אני גם לא כהן, גם סבא שלי לא כהן. אבל חסיד אני יכול, צריך ורוצה להיות. ולכן, יש מאוד חשיבות לעבודת החבורה. האדמו"ר, לא לימד את זה השנה, אבל כתב חיבור שלם שנקרא בני מחשבה טובה. שזה מניפסט, כלומר, ספר הדרכה, משנה רעיונית סדורה, איך עובדים את השם בחבורה, מה הכללים. לכו לספרייה ותלמדו את זה, בחבורה. אני בשיעור ב' זה מה שעשיתי. פעם היה לנו חבורה, ופעם בשבוע נפגשנו, החבורה אגב קיימת עד היום, כבר כמעט 20 שנה, וזה ככה. ופחות ממה שקיבלתי מרבותיי עבודת השם, קיבלתי בעיקר ויותר מחבריי בעבודת השם, וכמובן שתתחתנו, נזכה כולנו, אז מאשתי, חברה הכי טובה שלי. אני אומר את זה, ולפעמים מחברה, מחבר טוב, מקבלים יותר מאשר מרבה. גם אף אחד נמצא עם רבה, כן, זה לא פשוט בעניין הזה. ולכן, הצורך של החסידים להתאגד, כל אדמו"ר שחי בתקופה של אדמו"רים, בתקופה של אדמו"ר, אז הוא אומר שלא רק לטובת חסידים, גם לטובת הרבה, גם הרבה צריך את החסידים שלו, ולא פחות ממה שהחסידים צריכים את הרבה, ולכן צריך לעבוד בחבורות. מה שבעצם בהמשך פרק ה', שלא נימד את זה כרגע, זה צינור, לא? ברור, הנה, פרשת בלק. מי שרוצה ללמוד על הצדיק, כמעט נועם אלימלך, נכון? לא אומר בעל עניין נועם אלימלך, זאת אומרת, עלינו, כן, יזל מים מדלייו, מי זה מדלייו? כלומר, כזאת, הצדיק הוא הדלי, שממנו שואבים הקדוש ברוך הוא, והוא משפיע עלינו, הכל דרך הצדיק. הצדיק הוא הצינור המחבר, ובעצם בהמשך הפרק אפשר לראות שבעצם מה שאומר האדמו"ר זה מדבר על העניין של עבודת הצדיק, ההתקשרות שלו בחסידים וכולי. אבל פה צריך לדעת, ולכן זה נכון, אם אתה שואל אותי זה נכון, בוודאי שזה נכון, לא שצריך לתת ציונים לרבי, אבל ודאי שהתקשרות הצדיק זה רק מאוד מהמעשים שלו. צדיק זה מהות. גם אם באתי לצדיק ולא הבנתי כלום מהתורות שלו, ולא קיבלתי ולא שרתי כלום מהנפש, עדיין, הוא מעלה את התפילות שלנו. הוא תלפיות הכל עובר דרכו, בין אם זה צדיק חי או צדיק שהסתלק, וזה נכון, זה מהות, אי אפשר לוותר, ואי אפשר בלעדיה. בואו נראה בעמוד ריש ומבר, וכזה נסיים. האדמור, רבנו קלולימוס קלמיש, קלולימוס קלמן, השם יקום דמו, למה הוא נקרא ככה? אתם יודעים למה הוא נקרא ככה? הוא נקרא ככה על שם הסבא של הסבא שלו, רבי קלולימוס קלמיש, אפשטיין, מקרקוב, התלמיד הנועם אלימלך מליז'נסק, והוא כתב את הספר מאור ושמש. אז פה במאור ושמש, שימו לב, במאור ושמש, הוא מביא פה בעמוד ריש ממבב, והפסקה האחרונה בעמוד, הוא מביא שני סימנים לדעת מי זה צדיק אמיתי, ולא רשע מרושע. פעם בא איזשהו מישהו לרב אליהו, הרמוד חייל זצל, שידע בצדיקים מסתרים, נופק בדלת של הבית בשתיים בלילה, הרבנית פתחת, מי אתה? אומר, אני צדיק נסתר, באתי לרב. עכשיו, הרבנית מכירה שבאים כאן אנשים, אז היא אומרת, רבי, הגיע צדיק נסתר, אמרו לו, איזה אתה, צדיק לא הגיע. אמרו לו, הגיע בדלת. רבי אליהו ככה בא אליו, אמרו לו, מי אתה? אמרו לו, אני צדיק נסתר. אמרו לו, אתה צדיק כזה נסתר? אפילו הקדוש ברוך הוא לא מכיר אותך. עד כדי כך, כן, שקרה, שלום, שלום, אל תבוא לי בחלום. אז בוא נראה מאור ושמש, פשט וישב. נותן שני סימנים לדעת מי הוא צדיק. א', אם אינו מרגיש בעצמו שום מידה, הוא לא מתגאה ולא אף על עצמו, והוא כן מבחינת יסוד בספירות, שאין לה לעצמה כלום, רק מעבירה את השפע למטה. כן, הוא מעביר הכל לישראל. סימן השני, אם עליו לב המתחברים אליו, שהשתוקקו תמיד להתקשר לבורא יתברך שמות משהו קדוש. גם אני, שעשיתי מסעותי לצדיקים, למה בזה נדבקתי בזה? לא אמרתי, מי שגורם לי, אחרי מפגש, שיחה, שיעור שלו, להיות יותר קשור בקדוש ברוך הוא, אני איתו. ומי שלא, אז לא. אני זוכר שהייתי בשיעור א', וחטאי אני מזכיר היום, אז אמא של היקרה והאהובה ראתה אותי לומד ספר קבלה. זה היה תלמוד עשר הספירות של הרב אשלג. ישבתי פה מהספרייה. עכשיו, היא לא ידעה מה זה הספר, גם אני לא בדיוק הבנתי בדיוק מה זה הספר, התחלתי רק ככה להיות. ואז היא אמרה לאבא שלי, הוא לומד קבלה, לא איזה מסוכן, קח אותו לרב משה. רב משה, משה ירמון, יש לי את המקובל הגדול מירושלים, שבמקרה שלי הוא חבר של אבא שלי. אז אני מכיר אותו מגיל צעיר. אז אני אומר, טלפון, מה שמע, מי שלומד קבלה? הוא אומר, תמש, ילמד איתי. זה בכיף. אז באתי אליו, אני רוצה ללמוד איתי, כן. ואז, היה לו איזה שיבת מקובלים, הייתי אז מחמר פחור, פחור, בשיעור א', כן, יותר צעיר מכם, זה היה בתחילת השנה כבר. ובאתי לישיבה, שזה בישיבת רמות בירושלים, בשכונת רמות. ואני זוכר שם למדנו קרם שלמה, שזה פירוש ככה עמוק על ספר עץ חיים, חלק ג' עמוד קוף פי, אם אני זוכר נכון. ושעה וחצי הכל, דיקנה, דיקנה, י' ג' תיקוני דיקנה, ואני לא יודע מה זה בכלל ברמי דיקנה, דיקנה, אני יודע שדיקנה זה זקן. אז לא הבנתי מה זה. זה מבחינת הערות שיוצאות מפרצוף עריך על פין, לפרצוף זה, לא משנה כרגע, לא הבנתי. שעה וחצי שישבנו, לא הבנתי כלום. אחרי שבועיים, אבא שלי אומר לי, תקשיב, אתה עוד מעט כאילו חוזר הביתה, שבת חופשית. אז יום ראשון, אתה רוצה, אני אקפיץ לך לירושלים, יושב אצל הרב משה נלמד, ואז תיסע ככה 440, תגיע אליי לישיבה. אז אמר לו, כן, בטח, בשמחה, בכיף. ואז הוא אומר לי, תגיד לי, אתה הבנת משהו בשיעור? אמרתי לו, אבא, תקשיב, לא הבנתי מילה וחצי מילה, לא יודע מה זה דיקנה, לא כלום. אז למה אתה רוצה? בזבוז זמן. אמר לו, לא, אבא, אבל מאז השיעור שהיה לנו, שאני מברך שהכל נהיה בדברו, אני מרגיש שהכל נהיה בדברו. כשאני יוצא בשירותים, אשר יצר את האדם בחומה, אני מרגיש. אז בשביל זה שווה לי את זה. אל תדאגו, זה עבר לי מהר מאוד, הרגשת האלה. אבל כל פעם התחיל להתחדש ולהתקדש ולהוסיף, אז זה בדיוק הנקודה של הצדיק. שהוא גורם לי חשק להתקרב, להיות קרוב יותר לשם יתברך. הלוואי והייתי יכול לומר על כל שבוש שבא לישיבה, איך תבחר? תבדוק האם הרבנים, החברים, הווייב, הלך הרוח של הישיבה, של המוסד, האם הוא גורם לך לרצות להיות יותר עבד השם, יותר לידי השם. אם כן, תלך על זה, ואם לא, אז זה לא אתה, זה אני אשאר ידידי, אנחנו במקום אחר. אז שנזכה ושנחיה בעזרת השם, יש לנו הרבה שיעורי בית לשבוע הבא. אני לא יודע אם זה רק פרקים ו'-ז', או אפילו יותר, כי אנחנו צריכים לסיים, ואנחנו נסיים את הספר. אין עוד הרבה מפגשים. אז שנזכה ושנחיה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.